שער גבה. שלושה פסקאות בעמוד הזה, בסוף הפסקה הראשונה. ואמרו, איימן דיהיר, אפילו האנשי ביתה לא מתקבל. מי שהוא יהיר לא מתקבל אפילו על אשת ביתו, כלומר על אשתו. אפילו אשתו לא מקבלת אותו. יש אפילו דחייה והתנגדות בתוך הבית. אויבי איש, אנשי ביתו. אפילו, יש פה לשון של אפילו, כי זה חידוש. זה חידוש שאדם לא מתקבל על אשתו. מתוך הקשר, מתוך הזוגיות, צריך להתגלות יחס של חיבה, יחס של קבלה פשוטה, טבעית, בין איש ואישה, האיש, ראש הבית, ומצד זה כבר ראוי שיהיה לו איזשהו מעמד, כן? קבלו אותו כמנהיג, שאליו אפשר לסמוך, בו אפשר להתעלות, יוחץ לאישה, שהנטייה הטבעית שלה היא להסתמך על בעלה, שערה, כסותה, עונתה, באופן טבעי. אנחנו רואים דבר פלא, שאפילו בתוך המערכת הזו, ששם אמורים להתגלות יחסים טבעיים של קשר. נזהר בדבריי, לא יותר מדי להדגיש את הביטוי תלות, תלות בנשבי. שלא יקפצו עליי פה תלות, זה, שהתלויה בי, שלא תלויה. אבל ברור לכולנו שצריך להתגלות איזושהי מערכת יחסים טבעית של קבלת האיש בתוך הבית. והנה מסתבר שמי שהוא יהיר, היימן ביהיר, מי שהוא יהיר וגאוותן, אפילו על אשתו לא מתקבל. שנאמר, גבר יהיר ולא ינווה. אפילו בנווה שלו, כל איש שורר בביתו, אפילו בנווה שלו הוא לא מתקבל. אפילו במקום כל כך טבעי לו, ביתו, אפילו שם לא מתקבל. זה משהו שהוא חוץ לטבע, משהו שמעורר תמיהה. באמת, יש לשאול, מה הכוחה של הגאווה, או מה חסרונה, עד די כך שאפילו פורעת, או פוגמת את הכלל, או את החוק הפשוט הזה של התקבלות איש על אשתו. מה הבעיה פה בגאווה? ראינו היבטים שונים של הגאווה. כל המתגאה, כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עשה במה, כאילו בעל כל העריות. ראינו כל מיני היבטים בגאווה. מה מתגלה לעינינו? איזה חזיון מיוחד, כן? של הגאווה מתגלה פה לפנינו, עד כדי כך שהוא פועל את הפעולה המזיקה הזו. אנחנו נרחיב בזה פסקה, בהמשך הפסקאות, שם הדברים יבואו לידי ביטוי לצורה יותר מורחבת, החל מן הפסקה שמתחילה במילים סוף דבר. שם הדברים יבואו בהרחבה, אבל פה זה כבר יהווה מעין פתיח, כדי שנבין טוב יותר את הפסקה האחרונה בעמוד. אבל אנחנו רואים דבר מעניין. האישה, היא מצפה מן האיש למשהו. במילים אחרות, התלות של האישה באיש היא לא תלות סתמית. יש ביסודה ציפייה רוחנית עמוקה. היא לא מודעת. ייתכן שלא כל אישה יכולה להגיד לנו, אני מצפה מבעלי שהוא יוביל אותי במעלות הרוח והמדרגות העליונות. המילים האלה אולי לא קיימות. אבל לא אצל כל אחת, לא כל אחת זה נמצא אצלה ברמה מודעת, הציפייה הזו. אבל אישה מצפה מהבעל למלא את תפקידו. תפקידו ככהן. כהן. כהן על גבי המזבח. הכהן שמקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. הכהן שמקומו זה בחוליה הרוחנית של בית המקדש, של עבודת הקודש, של הוראת התורה. ובאים אל הכהן. ובאת אל הכהן. הבעל הוא כהן. כהן. הוא משרת עניין רוחני נעלה. מן הקודש לא יצא. לא מובן שהבעל צריך לשב בית המדרש ולימוד כל חיה וכל ימה. ודאי, יש בעלים שמעבדים נהגי אוטובוסים, יש בעלים שמנקר חובות. בסדר, אין בעיה. זה לא הנקודה. אבל נקודת הכהונה אסור שתזוז ממנו. כלומר, בעל, הוא צריך לפלס תמיד נתיב לעולמות העליונים. למגמות, שאיפות בקודש, תוכנית עבודה מוסרית. הוא צריך לתת את הטון, הוא צריך לתת את הכיוון, כן? הוא צריך להביא, כן? את השאיפות. יש גם לאישה הרבה. הרבה מאוד יש לאישה. אבל הגבר הוא צריך להיות היסוד האקטיבי. האישה יכולה לתמוך, האישה יכולה לתמוך בו, ברעיונות שלו, בחזונות שלו. אבל הוא צריך להביא את החזון. האישה היא תומכת, האישה היא מחזקת, כן? היא תופחת על השכם. האישה היא לא לוקחת את תפקידך. היא לא נכנסת במקומך לעבוד בכהונה, לא. זה לא אומר שאנשים רוחניות. אבל באישה באופן טבעי יש נטייה ספונטנית של פינוי מקום לאיש. עכשיו, זה לא נאמר בצורה מפורשת תמיד. לא תמיד זה נאמר, מכל מיני סיבות זה לא נאמר. או בגלל שזה לא מודע לאישה, אבל יש בה איזשהו צורך, הרגשה פנימית, שהיא מצפה מבעלה לקחת את הזוגיות למקום גבוה. איך לבית המדרש? ראינו זה היטב, מערכת היחסים שבין רחל רבי עקיבא, שולחתו לבית המדרש, את העם הארץ הזה. רבי עקיבא, מתחילת לימודו, עם הארץ היה. שולחתו לבית המדרש, לך תמלא תפקידך. אנחנו לא יכולים להיות על אותה פלטפורמה, כי אתה לא מחדש לי שום דבר אם אתה לא בתוך בית המדרש. אתה לא מחדש לי, את העולם הזה אני מכירה יותר טוב ממך. אני אישה. אני מכירה את העולם הזה. אני אישה. אתה בא לחדש לי חידושים בתוך עולם הטבע? הטבע הפיזי, הטבע המוסרי, אני מכירה את זה. לך תביא מדרגה חדשה, תפתח פתח לעולם יותר עליון, אידיאלים יותר נשגבים. אתה מחויב בתלמוד תורה. מצד זה, יש לך את היכולת לעלות מעלה-מעלה. יש לך לעלות מעלה-מעלה להשגות, לציורים עילאיים מאוד. השכל לך משוחרר מהטבע. הוא יכול להתעלות ולעלות על גבי הטבע. אתה רשאי להציץ לעולמות עליונים. לך לשם, תביא לנו פרנסה רוחנית. אלו המילים שהיו אמורות לאמר על ידי אישה. וגם אלו שלא אמורות את זה. בלי עומר, בלי דברים, בלי נשמע קולן, אמורות את זה. אחד מה... אני לא עכשיו בא לדבר פה בתור יועץ נישואין, או בתור מי שבא לקבוע פה... הכללות או משקל... לא אומר, אבל... אחד מהאכזבות הגדולות שיש בתוך מערכות יחסים, זה אכזבה של נשים מבעליהם. אנחנו מכירים את הביטוי, כן, של הפנסיונר שיושב בסלון כל הזמן ורוטן, כן, אשתו, ברוך השם, מכינה עוגות לנכדים, מכינה פה, מכינה שם, כולה פלטנות, כולה עשייה, בטלן הזה יושב שם, כן, יושב על הספה, מקטר כל הזמן. אין לו עולם רוחני, אין לו עולם רוחני. זקני עמי ארצות ככל שמזקינים דעתם, מתערפת עליהם. זקני תלמידי חכמים ככל שמזדקנים, דעתה מתיישבת עליהם. כן? העולם הרוחני הוא בבחינת יין המשומר בענביו, ככל שדעתה מתיישבת, שיצריהם נחלשים. העולם הרוחני הולך ופורח. כן? אז ברוך השם, יש לה בבית, בן תורה. אני אמרתי שוב, זה לא חייב את אדם שלומד כל חייו. אפילו אם הוא קבע איתים לתורה. אבל אותה עת הקבועה לו בלימוד, היא הייתה פרי היום מבחינתו של הפנסיונר הזה, לא משנה, ויש הרבה פנסיונרים כאלה, תלכו לבית מדרש, לרב אליהו, לבית כנסת, תראו שם את כל הפנסיונרים. ברוך השם, קובעים איתים לתורה, ברוך השם, גם כך אפשר, לא. רב קוק כבר קבע בעינייה, קבע, הסביר את דברי הגמרא מסכת ברכות, תורתם ארעי, תורתם קבע, מלאכתם ארעי, שאין הכוונה קבע שילמד כל היום. אלא הקבע הוא מושג איכותי ולא כמותי. יכול להיות אדם שלומד דקה ביום, והוא יותר קבע מאדם שלומד 18 שעות. שאצלו לימוד התורה הוא לא קבע, במובן האיכותי. כן. לומד, לומד. לומד שעות רבות. הכרטיס, הוא מסמן לו בכל יום 10 שעות. אבל הערך המוסף של הלימוד, איזה מקום תפסה התורה בליבו? רצון, זה שאלה אחרת. זו השאלה. אז הרבה מאכזבות שיש בתוך זוגיות זה אכזבות סמויות או גלויות של נשים בעליהם. אני לא אומר שזו הסיבה היחידה לבעיות בזוגיות. אבל אחת הבעיות זה שאישה מתחילה לזלזל בבעלה. אומר רשי, על הדברים האלה בגמרא, מסכת סוטה. אפילו האין שביתה לא מתקבל, אומר רש"י, מה פירוש אפילו על האין שלה, אפילו על אשת ביתה לא מתקבל? שמבזה אותו. כך אומר רש"י. שתי מילים. שמבזה. מה זה לבזות? מי בז ליום קטנות? אילו צדיקים שנתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, שלא האמינו. נתבזבז. מה זה נתבזבז? נתמעט. 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 להצטמצם. לבזבז. מתבזבז זה לצמצם. למעט. להשחית. שמבזה אותו. שמבזה אותו פירוש הדבר, קוטן מדרגתו, וחוסר הנאמנות שלו לתפקידו, מקטין אותו. והביזוי שלה בעצם מורה על מציאות של התקטנות האדם הזה. הוא קטן, היא מבזה אותו. לא בטוח שהיא מבזה אותו בפיה, יכול להיות שאפילו היא מבזה אותו בליבה. בטיב אז מיכל, בליבה, לדוד, רחל, מיכל נשקפת מן החלון, ובזה לדוד בליבה. הביזיון יכול להיות בתוך הלב. יכול להיות. אבל ערכו מתקטן בעיניהם. הוא ירד מדרגה. הוא ירד מגובה תפקידו, שהיה ראוי לו. תראו איך הוא חי את חייו. לא פותח ספר. הוא מתעמק. לא הולך בעקבות הרעיונות הגדולים. לא מעמיד חזון לנגד עיניו. איזה שמטס, מה? מה התקווה של גבר כזה? אז מה הפלא שאחרי הולכת בחברים שלו לראות משחקי כדורגל, לפצח גרעינים באצטדיונים? מה הפלא? מה יעשה הבעל ולא יחיתה? מה הפלא? זה ודאי, מי שלא שייך לעולם הרוחני שלו, הוא על הפנים, זה בדבר ברור. וזה לא משנה, יכול להיות מנהל אי-טק והכל, אבל אם הוא לא קובע עיתים לתורה, אם אין לו בסיס רוחני, אם הוא לא עוסק במושכלות, כמו שאומר הרמב״ם, כן? עוסק במושכלות, מחשב חשבונו של עולם, שמטס, שמטס. זה נייר, זה נמר מנייר. עם כל התפקידים שיש לו, זה נמר מנייר. ואז היא בזה לו. תראו אצל אישה סוטה מה קורה. כל הפרשה של אישה סוטה היא פרשה מופלאה. ורש"י עושה סמיכות פרשיות שמה. אתם זוכרים? רש"י עושה סמיכות פרשיות בין פרשת סוטה לבין פרשת מעשרות. שמי שלא נותן מעשרותיו לכהן, אומר רש"י, כן, בהתחלה, כן? יש את הפרשה של המעשרות, איש מסרותיו ייתן לכהן, כן? מסרותיו יהיו לו, הביטוי מסרותיו יהיו לו, זה אם הוא לא נותן לכהן. אם הוא לא נותן לכהן, אז השדה שלו תיתן פי עשר פחות מאשר היא לימודה לתת. לא יהיו מסרותיו. זאת אומרת, רש"י לומד שלא יהיו מסרותיו, כוונה היא, אם הוא לא ייתן לכהן, יהיה לו עשירית מכל התבואה. אבל נגמרת פרשת מעשרות, והתורה עוברת באופן דרמטי לפרשת אישה סוטה. אומר רש"י, מה פשר סמיכות הפרשיות? למד, שמי שלא נתן מעשרותיו לכהן, אתם זוכרים את הכהן שאמרנו? מי שלא נתן מעשרותיו לכהן, סופו שיביא את אשתו אל הכהן. אישה סוטה צריך להביא אותה לכהן. מה עם המערירים? לבדוק אותה, אם היא זנתה או לא זנתה. מה הקשר בין השניים? אחרי זה כתוב שמה, איש איש כי תסתה אשתו. כן? איש איש כי תסתה אשתו. מה זה איש איש? מלמד שמועלת בשניים. איש של מטה זה בעלה, ואיש של מעלה. שנאמר והשם איש מלחמה. איש איש, בשתי אנשים היא מועלת בעצם. גם באיש של מטה וגם באיש של מעלה. אבל הסמיכות שרש"י פה מוצא בין שני הפרשיות, כל מי שלא מביא מעשרותיו לכהן, סופו שיביא אשתו לכהן. מה הקשר? הוא הדבר שאמרנו. מי שלא מביא מעשרות לכהן, פירוש הדבר הוא שהוא לא מחנך את עצמו לייקר את איש המעלה שניצב בתוככי עולם הרוח, שלא צריכים לתת את הכבוד, שצריך להראות שהוא יקר לנו, ואנחנו מעניקים לו מטובנו, אנחנו רוצים בו, אנחנו מעריכים אותו, אנחנו מכבדים אותו. זו אחת הסיבות שהתורה קבעה את המעשרות לכהן. יש סיבות נוספות. ואחת הסיבות לזכות אותנו, לייקר את איש המעלה, זה מחנך אותנו להערכת הרוחניות. האדם שניצב במקום המרכזי ביותר של עבודת השם, שהרי הכהן הוא שליח הדידן, הוא שליח הדרחמנה, לפי דעה אחרת, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, שליח שלנו, אבל בכל מקרה הוא בתווך. זה דבר מופלא. המיקום של הכהן הוא מקום מדהים. הוא ניצב על צומת הדרכים. שמנו עולים למעלה. מי שלא נותן מסרותיו אל הכהן, טוב, אז היום אין מסרות, בסדר. זה לא משנה, הרעיון הוא ברור. הכהן זה יכול להיות איש הרוח, זה לא משנה. איש הרוח, או כל אדם שעוסק בצד הרוחני, מי שלא לומד להעריך את העולם הרוחני ואת נציגיו של העולם הרוחני, סופו שיביא את אשתו אל הכהן. למה? כי אם אתה לא חמוש בשאיפות של קודש, אם סדר היום שלך הוא לא קשור במסעות נפש נעלות, מה תביא הביתה לאשתך? מה תביא? ושאתה לא תיתן לה את הסיפוק הזה, שאתה לא תציב לה תוכנית רוחנית, שהיא מרגישה סיבה מספיק טובה להעניק את כל כוחותיה כדי ליישם אותה, היא תלך לסתות עם מישהו אחר. היא תחפש את הסיפוק מאוד אחרים. זה דבר ידוע. אומר הרב, דברים מופלאים, זה לא יאומן. כן? לא יאומן. כל כוח שלא מוצא את הביטוי הנכון שלו במציאות, הוא פועל הריסות. כל כוח. אם אתה לא משתמש בכוח שלך, אתה לא משנה איזה כוח. כל כוח שהוא, אתה לא משתמש בו למטרה שבשמו הוא נעשה, ואחרי זה פועל בכיוונים הרסניים ביותר. אז מה הפלא שהאישה שלך סוטה? מה הפלא שהיא סוטה מן הדרך? אתה יודע למה היא סוטה מן הדרך? כי לא הצבת לה מסלול התקדמות. אז היא סוטה מן הדרך שלך, הולך לדרכו של אחר. היא מחפשת מישהו אחר. ייתכן שנדמה לה שהמישהו אחר הזה הוא יותר רוחני. יש לו משהו יותר משמעותי להציע לך, להציע לה. יש משהו ש... בעיה, אתם מבינים את העניין, אין זה הולך. עד כדי כך. אתה לא מחייך אליה. אתה לא מציב לפניה, כמו שאמרנו, מטרות. היא יכולה לפגוש מישהו אחר, שכן חייך. שכן מביא אווירה יותר משמעותית. הוא מתפלסף, הוא מדבר דברים יפים, גבוהים, שכן, בואי, שומעי, מה? כבר, מנסה לבדוק. הנה, יש פה. יש פה נקודת השתייכות יותר טובה לי. היא יכולה לבדוק את זה, חס ושלום. מי שלא הביא מעשרות לכהן, סופו שיביא את אשתו לכהן. קשר הוא ברור בין השניים. זאת אומרת כאן, במוסר אביך, כן, לגבי, כן, כמו שאמרנו, אישה היא בעלת כוחות בלתי רגילים. בלתי רגילים. היא מלאה, מלאה כוחות. מלאה כוחות ומשתוקקת להעניק אותם למטרות שלשמם הכוחות האלה נועדו. בו ואינטואיטיבי, מכוונת, כמו שאמרנו, לעניין הזה. לעניין הזה של באמת ממש להיות, ממש להיות כלי, כלי. כן? אין אישה קוראת ברית, אלא למי שעשה כלי. היא רוצה להיות כלי, כן? לעולמו הרוחני של האיש. כמובן, זה לא מסתירה עם דרך ארץ, כמובן, הכל צריך להיות, אבל באופן כללי, השפיץ, כן? זה עולמו הרוחני של האיש. היא רוצה להיות כלי לדבר הזה. ואם הכוחות האלה לא מוצאים את ביטוים במרחב הרוחני שהאיש מציג, מציע ומציב לפניה, השם ירחם לאן הדברים יכולים ללכת. יש מקרים שגברים מצליחים חס ושלום לדרדר את נשותיהם. האישה שוכחת את מסעת הנפש שלה, היא מפסיקה לעודד את בעלה, מתחילה עוד אומרת לו, לך תלמד את התורה, לך תשמע את הרב הזה, את הרבי הזה, קצת שיעור הלכה, קצת שהוא גדע. אבל הוא נרפים, נרפים, הוא לא מכפת לו, בטלן כזה כבד. הוא לא הולך. אז יום אחד אומרת לו, יום שני אומרת לו, ולא שמע אליה, להיות אצלה, שמוע לו, לא רוצה לשמוע. שום דבר. בסוף מתיישת. היא בעצמה מתחילה להידרדר. זה אחת הסיבות שנשים מדרדרות בדורנו. אחת הסיבות שנשים מדרדרות בדורנו זה גברים שלא מציבים מטרות, שנופלים ומפילים יחד איתם את הנשים שלהם, במקומות מאוד נמוכים, של ריפוש קריירה ורדיפה אחרי מותרות. זה בעיה רצינית מאוד, זה הרבה. אז כל מי שיש לפניו עדיין את ההזדמנות הזו, ובאמת, כל העיסוק בשאלת הזוגיות מבחינתו, זה הכנה, כן? הכינו את אשר יביאו, יש פה הכנה, צריך הכנה לדבר הזה. אז זה הזמן ללמוד את הדברים האלה. זה הזמן לדבר על זה. אומר רב, בעניין של כל כוח מחפש את פורקנו, ואת ביטויה בצורה נכונה, ומה קורה אם לא, אז הוא אומר, אני לא רוצה פשוט לפספס את הניסוח שלו. אני לא רוצה לפספס את הניסוח שלו. אומר ככה, זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא, נמצא, מצוי, בכל דבר, וטבעו לפעול, הוא נוצר כדי לפעול פעולה מסוימת, הוא פועל בהכרח, בכל מקרה הוא פועל. בין אם אתה מקצה לו את המטרה שנועדה לו, בין אם לא, הוא פועל. המכונית נוסעת. כן? שאלה, אתה מכוון אותה. היא נוסעת. אם לא תכוון, נגיד שאין ברקס. עכשיו היא נוסעת. אתה צריך לכוון אותה לשביל. אם לא תכוון, היא נוסעת. אם לא תיסע לכביש, היא תיסע לתהום. יש בה כוח פעילות. היא מחפשת מרחב כדי להתבטא בו. תתעל אותה למקום, תפוס את השור בקרנב. אם לא תפוס אותו בקרנב, אם הוא לא יחרוש בשדה, הוא ינגח אותך. הוא ינגח אותך. תשים עליו את המסרות, תתעל את הכוח שלו לשדה, ואז יהיה מציאות של רוב תבועות בכוח שור. רוב תבועות. אבל אם כוח השור לא יתועל אל התלם, תהיה בעיה רצינית מה? תהיה בעיה רצינית. כל כוח שנמצא, ותבעו לפעול, לפעול, הוא פועל בהכרח, נקודה. אתה לא יכול להשביט אותו. הוא פועל. וכיוון שהוא פועל, או, מכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים, אם אתה תזמן לו מצבים, שפעולתו תהיה מסודרת אל השלימות, כי הרי כל כוח שקיים בתוך נפשנו, הוא נוצר כדי לתרום תרומה מסוימת לגילוי כבוד השם. אם אתה לא תציע לו את המסלול הפעילות שלו שמקדם את האינטרס הבסיסי הזה, כל מה שבראתי לכבודי בראתי, של גילוי כבוד השם, הוא יפעל בכיוון אחר. ואז הוא יצטרף לכוחות הרשע. במקום לבניין עולם, לחורבן עולם. אבל אם תציע לו, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות, ותחליט הנרצה, יפעל טוב? ברוך שם. עושר שמור לבעליו, לטובתו. ואם לא יתנהג כפי הסדר בתכלית, ולמה? כי אתה לא יודע את הסדר בתכלית. אתה לא מקצה לו מטרות בקודש, כי אתה בור ועם הארץ. כי אתה לא נותן מעשרותיך אל הכהן. יפעול הריסות ורוע על ידי תנועתו. אמרו חז"ל, ישראל עזים שבאומות. עזים שבאומות. ואם לא הייתה ניתנת להם תורה, היו הורסים את העולם כולו. אם אתה לא מקצה לעם ישראל את המטרות העליונות, הם יכולים להחריב את העולם כולו. עם כוחות אדירים כאלו, כוחות אדירים כאלו שלא מוצאים את הפורקן שלהם בכיוון של קודש, שם ירחם, יהודי בלי תורה זה יהודי מסוכן. מה הפלא? מה הפלא שתייר סקנדינבי מגיע לפה, זה סותם את האף, את האוזניים, את העיניים? מה הפלא? אתה יודע אם יש לך פה עסק? סקנדינבי שקט ותמים. אתה יודע אם יש לך עסק? יש לך פה עסק עם עם חזק. אתה יודע איזה כוחות יש בעם הזה? אתה יודע מה זה עם הזה בלי תורה? איזה סכנת נפשות הוא? זה כמו שור בימי, כתוב שמה שור בימי ניסן, כן, כתוב שור בימי ניסן, אם אתה רואה את, אפילו, אתה רואה אותו מרחוק מחי של קילומטר תברח. למה הוא עכשיו, אתה יודע, כזה, כזה כולו מלא כוחות. עוד לא שמו עליו את השור בימי ניסן. כן? אם אתה רואה אותו מרחק, תברח מהר. כי עדיין הוא לא רוסן, הוא עדיין לא תועל אל התלם. אין בו עדיין את ההכוונה, את המטרתיות, זה ממנו. אתה יודע מה זה עם ישראל בתורה? תסתכלו, תחו רדיו. מה זה עם ישראל בתורה? זה לא דבר פשוט. שאני לא אומר, ברוך השם, התורה הספיקה לחרות את ראשמה במהלך של שנים ויובלות, ברוך השם. לא, חס של עם ישראל, עם טוב. אבל, עדיין אנחנו רואים עדיין בתחומים שונים את מה שמוגדר פה, אם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורוע על ידי תנועתו. אנחנו מכירים כמה וכמה אנשים בעלי כוחות נפלאים, שמה שכיוון אותם זה לא תורה, ואיזה הריסות שהם גורמים וגרמו. לא נורא. זה מתחיל מפה. אין תורה. ואם לא יתנהג כפי הסדר בתכלית, יפעול הריסות ורוע על ידי תנועתו. הרב פה מעריך בדבר הזה. מי שרצה לעיין בזה, זה בשר אביך, עמוד ממתת, בקרח הזה, עמוד ממתת, פסקה ד' פיתוח הכוחות באדם הפרטי ובאומה הישראלית. כלל עצום. זה כבר יכול להשיב על כמה שאלות, אולי שאנחנו מתלבטים בהם, ולא ידענו אף פעם את פתרונם וסיבתם. אז הנה, הדברים שאמרנו כאן יכולים לתת מענה לכמה קושיות שלא פתרנו עד היום. כן, בכל השאלות הסבוכות של התנהלות הכוחות שלנו, כל מיני אקטיביזם הרסני כזה או אחר, ממה הדבר נובע, מה סיבת העניין, יכול להיות שפה אנחנו מקבלים מפתח זהב להבין כמה תופעות. בכל אופן, זה העניין שמבזה אותו. כן? זה העניין שמבזה אותו. אפילו העין שבא, ולא, כי מהו הגבתן? עכשיו אנחנו באים באמת לשאלה הגדולה, לפתור את השאלה. ראינו שמישהו לא נותן מסכותיו לכהן, אין לו קשר למרכז הרוחני, והוא לא פתוח על פלגי מים של השאיפות הרוחניות, והעולם הרוחני עוזר לו. הוא לא מתרגל לבטל עצמו אל הכהן. ואגב, טען, מהו? כן.
אם הוא ביטוי
לכמות המסורת,
הוא
הפרשה
מהכסף,
לא
נזכור?
לא, לא מהכסף, זה משהו אחר.
אני יודע מה זה לכהנים, אבל היום אני...
היום זה, כפי שאמרתי, היום זה, 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 זה מה שנקרא כבוד תלמידי חכמים. או לכבד את, לכבד את המרכזים הרוחניים. כן? כהונה, יש לה פנים שונות, לבושים שונים. כן? אבל קו האופי של הכהונה באופן בסיסי זה השליחות לעולמות רוחניים, מה שנקרא מן הקודש לא יצא. זה, זה, זה אותם מרכזים ששם הרוחניות היא מאוד בולטת, מאוד תוססת, מאוד, כן? מאוד... כן, מיוצגת בצורה חזקה. אנחנו צריכים להתקשר לזה. יכול להיות ספר תורה לבית כנסת, יכול להיות לקנות ספרים לבית כנסת, יכול, כן, לקרוא רבי למי שלימד אותך משהו ברוחניות. כן, כל מי שלימד, כל מי שלמד מחברות דבר, צריך לקרוא לי רבי. מפיבושת רבי. זה נלמד מדוד אמר שקרא לי מפיבושת רבי. למה שלימד אותו הלכה אחת? זאת אומרת, כשאתה קורא רבי למי שלימד לך הלכה אחת, זה מראה שאתה מעריך את העולם הרוחני. על כדי כך שאפילו יצא מפיו הלכה אחת, ואתה למדת ממנו, זה כבר סיבה לכל הרבי, כל ימיך. להלכה אנחנו צריכים לראות איך בדיוק מבצעים את זה, ובכלל מבצעים את זה. כן? אבל בסך הכל הרעיון פה הוא לייקר כל הופעה רוחנית שקיים. ושזה אלף ואחד ביטויים, בלי סוף ביטויים, כל אחד. כן? וסביבתו הקרובה ביותר יכול לתרגל את הדברים האלו. כן. אנחנו רואים כל זה נאמר על גבר יהיר, הגאוותן. הגאוותן הוא תלוש, הוא קרוע, הוא מנדה את עצמו, הוא מרחיק את עצמו, הוא מפקיע את עצמו מהעולם הרוחני. כי הגאוותן, דיברנו על זה לא מעט, זה היה המוטו, פחות או יותר דיברנו בתחילת הפרק, הגאוותן הוא מדגיש את המציאות הפרטית שלו. פרטית, זהו. כאילו, ערך העולם, תראו את זה, זה לא רחוק מן האמת, אני אומר לכם, זה לא יומן. אגב, תן לא שואל את עצמו בעצם, מה הוא חושב? זאת אומרת, הוא לא, אגב, תן, אם היה אומר לעצמו, בפה, את המחשבות שלו, הוא היה צוחק, וגם בוכה. מה אומר אגב, תן? ערך העולם, הוא בי, אני, זהו, רק אני. אתה לא חשוב, אתה לא חשוב, אתה לא חשוב, שום דבר לא חשוב. רק אני. תחשבו, זו מחשבה מגוחכת. זה פשוט טירוף. איך אמר לנו הרב? הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. אין טיפשות יותר גדולה מאשר לחשוב, שנקודה אחת, אחת, בתוך המרחב הגדול, היא הכל. זו מחשבה נוראה. המחשבה שאני בפרטיותי, עם כל חסרונותיי, עם כל הצמצום שלי, אני ראוי להיות המרכז. תחשבו על זה. אני ראוי להיות המרכז? וכולם צריכים להוביל לי שי למורה. אני המרכז, וריבונו של עולם תתכופף אליי, כן? התורה תתכופף אליי. אני... זה טירוף. אבל זה המחשבה של הגאוותן. אם אנחנו ניקח את הרגש של הגאווה, ונלביש אותה במילים, לא מילים. מפחיד. ככה אדם גאוותן, כשיש אנחנו מתגאים, זה מה שאנחנו חושבים. אנחנו במרכז. זה המחשבה האמנית, האמלקית. וכולם משתחווים לאמן. ומרדכי לא נע ולא זע. מרדכי מחזיר את מרכז הכובד. של העולם הרוחני, הוא שובר את המן. המין העץ אשר אמר אלוקים, הוא שובר את המן, ושוברת את צנטרליות, את האגוצנטריות של המן, כן? את החשיבה החומרנית, שהחומר הוא המרכז. בו הכל מתחיל, הממשות, הנה, מה שממשי זה קיים, מה שלא ממשי הוא לא קיים. מזניחים ומפקירים את העולמות הרוחניים, את התקוות, הציפיות העצומות, של ביאת משיח, של ביאת... שכל זה שייך למרחב רוחני מופשט, למסעות נפש מופשטות, שמקומם בתוך הלב, זה לא רציני, עזוב אותך מהלב. מה שקיים, הנה זה, זה, זה מדיד, זה מדיד, זה אפשר לקמת את זה, זה קיים, נקודה. איך אומר הרב קוק באורות הקודש? יש ערס כזה של קטנות, שגורם לאדם לחשוב שכל דבר שהוא בקודש הוא חסר ממשות, ואין לו השפעה, והוא לא רלוונטי, והוא לא לוקח חלק במשחק הכוחות של העולם הזה. הגאווה כולה מתבססת על המחשבה שהצדדים הפרטיים, תאוות, יצרי, זה העיקר, זה המרכז. זה המרכז. ממילא אדם כזה מפקיע את עצמו מהעולם הכללי. כמו שאמרנו, מחשבות עילאיות, מחשבות מאגדות, מחשבות שמראות את כל החשבון העולמי מהשורש אל הענפים, ולא הפוך. לא לחיות על איזה ענף כמו איזה תולעת קטנה שכל חייה הם בעצם על איזה ענף קטן כזה. כל חייה. או כמו איזה תולעת בתוך תפוח שהיא חושבת שכל מה שקיים זה רק התפוח בפנים. לא. הגאוותן הוא מופקע מההסתכלות הנוכחית. מופקע מההסתכלות הכוללת הזו. ואשתו רואה אותו. את השלוים זה לזה. את הפרטי הזה. את המצומק הזה. את חסר הכבוד הזה. בלי הוד. בלי הדר. והיא בזה לו. פלא. פשוט בזה לו. אפילו לא יודעת למה. היא לא יודעת למה וגם הוא לא יודע למה. לכן הם רבים. איך את מתנהגת אליי? אתה ראוי לזה. אתה לא מבין. אתה ראוי לזה. האישה היא השתקפות שלך. היא השתקפות שלך. היא מגיבה. כמו נייר לקמוס. היא מגיבה. להתנהגות שלך. אתה יודע כמה אתה יכול ללמוד מההתנהגות של האישה? אתה יודע כמה דברים אתה יכול ללמוד על עצמך? אין מורה דרך נפלא יותר מן האישה. אין מורה דרך יותר נפלא. על פי רוב. על פי רוב. זה העניין של איימן דה יאיר, אפילו אין שבית לא מתקבל. שנאמר גבר, גבר יהיר ולא ינווה, אפילו בנווה שלו. גאווה מביאה לידי רדיפות ממון. להסתרר על בני אדם. בחתירתו של הגאוותן להשתלט, כמו שאמרנו, הגאוותן בפרטיותו, הוא רוצה לשלוט. הוא רוצה לנכס לעצמו מרחבים חדשים. לא תשיג גבול רעך. הגאוותן, הוא משיג גבול גדול מאוד. הוא רוצה לשלוט. אבל הוא לא משיג את השליטה ביושר. הוא לא משיג את השליטה ביושר. למה? כי הפרט לא יכול לשלוט בכלל, אלא הוא כלול בכלל. מתי אני יכול להגיע למצב של, הייתי אומר, מהו אופן ההתחשבנות הנכונה עם הכלל, שאני תופס עצמי כפרט בתוך כלל? אם אני פרט בתוך כלל, אין לי שום בעיה. אני לא צריך ממון כדי להסתרר. אני לא צריך ממון כדי להרגיש שווה. הגאוותן, השווי שלו, מתי הוא שווה? שהוא מרוקן אחרים אליו. לא שהוא מוצא את היחס בתוך המכלול, שמח בחלקו, בחלקיותו בתוך המכלול, אלא כאשר הוא מרוקן את הכלל אל תוכו. זה נקרא לבזוז, זה נקרא לגזול. אני מרגיש שווה שאני לוקח לך את הממון שלך, אני לא יכול לחיות איתך בשכנות. אני לא יכול לסבול את המצב שלך יש ולי אין. הגאוותן, מכיוון שהוא מצייר לעצמו את היותו מרכז, כרגע כולם צריכים להביא את נכסיהם אליו. אתם שלי. זה ביזה. זה לשלול שלל ולבוז בז. הגאוותן לא מסוגל לתפיסה הרמונית. לתפיסה של מערכות יחסים, של יחסי גומלין. הוא לא יכול. במילים אחרות, אם אתה קיים, ויש לך, כן? מבחינתו של הגאוותן, אם אתה קיים ויש לך כוח, אתה חייב להפקיד את כוחך בידי, או לפחות לשרת אותי. אתה צריך לשרת אותי כדי שאני אתגדל. מה הבעיה עם הגאוותן? שהגאוותן יוצא לשלוט על בני אדם, הם לא נכנעים לו בקלות. כי הם מרגישים שהוא רוצה לפרק אותם מנכסיהם. אז מה הוא עושה? הוא חפש תחבולות. אחת התחבולות הנפלאות ביותר לשלוט על בני אדם, זה ממון. ממון. זה דבר ידוע? ממון, הון, איך זה אומר? הון, שלטון, איך זה שם? כן. הקשר המשולש, הון, שלטון, לא זוכר בדיוק מה הדבר השלישי. כן, זה... מה?
עיתון.
הון, שלטון ועיתון. כן. תקשורת. הגאווה מביאה לידי רדיפות ממון. הגאוותן מחפש כלים כדי לגבור, כדי לשלוט. ואז הוא מתחיל לרדוף על ממון, אחרי ממון. אם אני אבעל ממון, אנשים יריחו אותי. אנשים יחשיבו אותי. במילים אחרות, מה עושה הגאוותן? חבר'ה, אתם לא רוצים להמליך אותי? אתם תמליכו אותי דרך הנורמה החברתית השלטת. מהי הנורמה החברתית השלטת? בעל המאה ובעל הדעה. אני אהיה בעל המאה, ואז אני אהיה גם בעל הדעה. כיוון שדעתי אתם לא מקבלים, כי סוף סוף הגאוותן, מה כבר ידעת? שטויות ומיץ עגבניות. מה כבר הדעה שלו? מה זה בכלל לא... זה לא... זה לא משחק. אתם תאריכו את דעתי שאני אהיה בעל ממון. כיוון שהורגלתם לחשוב של בעל ממון, כן? הוא בעל הדעה, אני ארדוף אחרי ממון. ומתוך כך, אני אחשב ביניכם. כמה פעמים אנחנו מקדמים את האינטרסים שלנו ואת ההתקבלות שלנו בחברה, כן? על ידי אמצעים חיצוניים כאלו, בלבוש יפה, מכונית יפה, בכל מיני, אולי איזה כישרון מסוים שנותן לנו ככה דיווידנדים, נותן לנו בונוסים מצד החברה. זאת אומרת, הגאווה שבכל אחד מאיתנו היא עושה לכנפיים, כן? באמצעות כל מיני מרכזי שליטה. או כל מיני אמצעי שליטה. זה יכול להיות ממון, זה יכול להיות כישרון של חוכמה, כל מיני דרכים. אבל זה מעניין שאדם באשר הוא אדם, אפילו בלי לשים לב, הוא מחפש מרכזי שליטה כדי להגדיל את האחיזה שלו, את ההתפרסמות שלו, את השליטה שלו. והרבה פעמים על חשבון מרחב המחיה של הזולת. אני רוצה עכשיו, כן? עכשיו אני רוצה לדבר פה. אז אני אולי בדיבור שלי עכשיו, בלי לשים להם, משתלט. לא שאני נותן לכם לדבר. לא, אדרבה, דברו, שאלו שאלות. אבל מי יודע? אולי אני צריך לשקול, צריך לבדוק את עצמי. אולי מידת גאווה סמויה גורם לי עכשיו לנצל איזה מעמד מסוים, שאני יושב פה על איזה קתדר כזו, ונקבעה לי שעה של כן, ואני עכשיו אומר דברים, ואני עכשיו מנצל את העובדה שעכשיו אוזניכם קרויות, ובבותכם פתוחות, ואני מנחס את זה לי. החשבונות, המחשבות, מה שזורם בתוכי, זה מחשבות של שליטה. מי יודע? זה שייך לחשבון נפש. זה נקרא חשבון נפש. כשאדם צריך לעשות חשבון נפש ולעקוב אחרי התחושות הפנימיות, כן? בשעה שהוא פועל בתוך מרחב האנושי, ויוחד לפעולות של השפעה, צריך לבדוק מאיפה זה בא. הוא עשוי לגלות לא פעם. שלא. לא יותר טוב מאדם שרודף ממון. אז אחד שולט באמצעות ממון, אחד שולט באמצעות סמכות אחרת שניתנה לו, כל אחד עם השליטה שלו. גר ואלמנה לא תנו. בכל אדם. אלא שהדגיש הכתוב בעיקר גר ואלמנה, למה? כי מצוי הדבר ביותר לענותם. מצוי הדבר ביותר לענותם. במילים אחרות, לצורך העניין, אני אגיד את הדימוי הבא. בני אדם באופן כללי מחפשים מקומות שאפשר לפלוש אליהם. מחפשים דלתות פתוחות. מחפשים מקומות מופקרים. מקומות שאין להם בעלי בתים. אין בעל בית פה. להיכנס פה שם פנימה. עכשיו, זה יכול להיות, לצורך העניין, לאו דווקא בית פיזי. זה יכול להיות יתום ואלמנה. אלו אנשים נזקקים, אלו אנשים חלשים. באופן אוטומטי, הגאווה הספונטנית, הטבעית שיש בתוכנו, היא מובילה אותנו לשלוט במקומות ששם אין בעל בית, אין חוט שדרה, אין חוזק, אין דימוי עצמי חזק. אנחנו נוגעים בדבר הזה, והוא חלש מאוד. בהתחלה נגיעה קלה, הוא מתנדנד, אנחנו כובשים אותו. גר ואלמנה, אלמנה לא תנו. וכל אדם, אמר הכתוב, אבל מתחילים להזהיר דווקא במוקדי החולשה העיקריים. גר, יתום ואלמנה. הגר, הסיבות הברורות, עזב את מולדתו, משפחתו, לפעמים, בא לארץ חדשה, לא מכיר את המנהג, תרבות חדשה. נו, דברים ידועים. כל כך פשוט להפיל גר. כל כך פשוט. תיזהר. תיזהר שמידת הגאווה שלך. לא תנצל את ההזדמנות הזו כדי להתפשט. כדי שגרורותיה יתפשטו בתוך, כן, מוקד החולשה הזה. גר. יתום. חסר אב, חסר אם. יתום מאב, יתום אם. יתום עגול, חס ושלום. לא עלינו. הוא חלש. חוט השדרה שלו. מולידיו. אוהביו. אחד מהם, שניהם, איננו. הם הרבה יתים. הגאוותן לא תשע עיניים. זה אבי ערב. הצבוע מריח את הדם. מריח. יש פה מישהו חלש, יש פה פצע, יש פה חולשה, יש פה חוסר כשירות של איזה יצור במרחב הטריטוריאלי פה. הולכים לחפש אותו. הנה. ריח אדם מוביל לחיה פצועה. אפילו אם זה לביאה, לא משנה. לביאה במצוקה, היא כבר לא יכולה לרוץ, היא כבר לא יכולה, אין לה את אותם עוצמות שהיו לה כאשר הייתה בריאה, היא נפצעה. והם מתחילים להקיף אותה, פה בזנב, פה ברגל. חצות הלילה היא כבר גל של עצמות. דברים ידועים, לא ידוע, גל של עצמה. לחפש את מקום החולשה, הצבועים, הצבועים. בכלל, זה טבע בקרישים, כן, דם, דם. לחפש מקום החולשה. הגאוותה מחפש את מקום החולשה. להקות במקום החלש. אני בכוונה אומר את זה בצורה מילולית, כי בדרך כלל אנחנו לא זוכים, אנחנו לא זוכים לתאר את זה בצורה מילולית, את מה שבעצם אנחנו מרגישים בתוכנו. אבל אנחנו לא ממללים את זה. כשאנחנו לא ממללים את זה, חסר לנו התיאור המוסרי של הדבר. התיאור המוסרי, או חוסר מוסריות של הדבר. כשאנחנו ממללים את זה, ההגדרות המוסריות, או התיאור המוסרי, עושה לנו את הגול הפנימי מההתנהגות הזו. מה? אני רוצה להקות יתום, גר ואלמנה? אני צבוע שמריח דם? אני מחפש מוקדי חולשה כדי להשתלט? אני... וואלה, אני כן, כן, כן. אתה יודע מה? נכון, אם אני בא אמנם... יפה וזה, עם צווארון יפה, אבל אני, שתלטן לא קטן, צווארון לבן אני. זה לא פשוט. זה הכל נעשה באלגנטיות, בצורה מאוד מאוד, ככה מעולנת, מאוד נקייה, זה, זה, זה. אבל זה, 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 בדיוק זה. זה, זה, מתחת למעטה. מתחת למעטה המאוד אגון, מאוד כזה מכובד ומנומס, מסתתרת שתלטנות זולה. מתחת למעטה הזה, שתלטנות זולה, שבשורשה היא גאווה ותולה. זה פלא. אי אפשר לגרום זעזוע במוקד הפנימי של הגאווה, מבלי לחשוף את הפרצוף שלה. כבר אמרנו זה לא פעם, שאנחנו מתכוונים לחשוף את הפרצוף האמיתי של הגאווה, להציג אותה במערומיה. לא לתת לאפשרות להטל בנו, להלביש את עצמה, להצניע את עצמה, מתחת כל מיני כיסויים כאלה ואחרים. כן? להציג אותה, ממש כן, כן, יחדו יומה. כן, יפשיתנה ויציגנה עירומה, לאור שמש, שכולם יראו וידעו מי הוא זה ואיזה הוא, המן הרע הזה, מי מושך בחוטים. והנה זאת אחת באמת, אחת מתחבולות היצר, כך אומר במסילת ישרים הרמח"ל, כן? והנה באמת זאת אחת מתחבולות היצר הרע. אתה חושב שכאשר אתה לא זהיר, אתה סתם עצלן? לא, זו תחבולת היצר, צריך להבין מי מושך בחוטים. חוסר זהירות זה תחבולה יצרית מסוכנת מאוד. מי מושך בחוטים? הכוח היצרי. חוסר זהירות זה לא סתם איך, לא יודע איך נקרא לזה, איך קוראים לזה בני אדם. חוסר זהירות, מי שמושך בחוטים של חוסר הזהירות, זה מחריב המקדש. יצר הרע. חוסר זהירות זה אינטרס מספר אחד של יצר הרע הרוחני. זה הכוח המארס, המחריב, המשחית הגדול ביותר. והוא פועל דרך חוסר זהירות. כשאתה סתם לא זהיר, זה לא מגונה בלבד. אתה משחק באש, שאתה לא זהיר. חוסר זהירות זה ביטוי חיצוני, לבוש שמי שמתלבש בו, בעל האינטרס של חוסר הזהירות, זה כוח יצרי, שמניח את הלבנה הראשונה, בדרך לחורבן. ועל זה היה זועק ישעיה, כאשר היה רואה את בני דורו, ירמיה, כאשר היה רואה את בני דורו, שהם לא זהירים, היה צועק, כך כתוב שם, צועק כרוכיה, שימו לבבכם על דרככם, אין איש ניחם על רעתו לאמור מהסיטי, ירמיה מקונן ערב החורבן, על איזה תכונה הוא מקונן? על חוסר הזהירות. יש קשר ישיר בין חורבן ואת המקדש לחוסר זהירות. הסתלקות האור האלוקי מתחילה בחוסר זהירות. והנה זאת אחת באמת, והנה זו באמת אחת מתחבולות היצרה. שלא יניח מקום או רווח לאדם להתבונן במעשיו. אין רווח, אין זהירות. אז מתחת לכל הכיסויים האלו, צרעת נושנת, באור פרחה, מתחת לכל הביטויים האלו, בפנים, בפנים, שוכן משהו מאוד לא סימפטי. מידת הגאווה. בלבושיה, הגאווה מביאה לדרכן, לידי רפאות ממון, להסתרר על בני אדם. להסתרר על בני אדם. הוא כבר ידע את המהירה לקור ועדתו. נחמת גאוותו, קורח שעשה קורחה בישראל, כך אומרים חז'ל, כן? שעשה קורחה בישראל. מה קרה לקור ועדתו, נחמת גאוותו, שביקש להתגדל ולקח גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים? מה אתה מנסה להתעטף בלבוש של שועל וזאב? אתה בן אדם. זה לא ניתן לך מן השמיים. במילים אחרות, מה זה גאווה? גאווה, פירוש הדבר, זה לחלק את הנכסים מחדש. הקדוש ברוך חילק נכסים, הוא חילק כוחות וכישרונות בצורה מסוימת. ועכשיו אתה בסנחריב, הוא בלבל את האומות. סנחריב מחליט להגלות עם זה לארץ זו, עם זה לארץ זו, הוא טורף את הקלפים. מה אנחנו שומעים פה? גאווה זה טריפת הקלפים. גאווה זה לבלבל את היוצרות. זה להזיז את השמאל לימין ואת הימין לשמאל. זה לבלבל תכונות. כל מיני צורות של שעטנז וכלאיים. טבל הוא. ערבוב זרע אדם וזרע בהמה. זה גאווה. אתה לא מניח לדברים להיות במקומם. אתה לא מסוגל לסבול מצב שבו העולם ערוך על פי חלוקה מסוימת. גבול שם לחושך, גבול שם ליום. כל דבר שלו את גבולו. חלק הקדוש ברוך הוא גבולות בעולמו. זה מה שאומר משה רבינו לקורח. בוקר ויודע השם. מה זה בוקר? כפי שקבע הקדוש ברוך הוא גבול ללילה וליום. כך אין אתה יכול להשיג את גבול הכהונה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לערער לסדרים של ריבונו של עולם. הוא כבר קרה, דיברנו על זה עם סייד ישרים. הוא כבר קדם אותך. הגאוותן הוא מערער על החלוקה היסודית של הכוחות. ביקש לקחת לו גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים. ומתוך כך נכנס למחלוקת. ומתוך כך נכנס למחלוקת. לא יודע אם ראיתם פעם איזה חבורה של פינגווינים שם, לחופים שם, בים הצפוני. אז רואים, יש מקומות שהפינגווינים באים כדי לפרוט ולרבות. אז הם מגיעים למאורות שהם השאירו בשנה שעברה. כל שנה הם מגיעים לאותה המאורות. כן? הם לא חופרים מחדש. וכל זוג, הפינגווינים יש אצלם נאמנות מוחלטת עד סוף ימיהם. כל זוג, עד סוף החיים, ביחד. הם מזהים אחד לשני אחרי השייט העצום של 3,000 קילומטר, שהם באים ממקומות רחוקים, באים לאותו אי כדי לפרוט ולרבות. כל אחד מכיר את קינו. את המחילה שלו בתוך הקרקע, הם חפשים זה את זה. כשהם שוחרים בים, אז הם נפרדים, הזוגות נפרדים. כשהם עולים לחוף, אתה שומע, קרקורים, שו, 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 כל אחד יש לו את הקרקור שבן זוגו, בת זוגו, מזהה. וככה נפגשים על החוף, זוגות זוגות רואים, הולכים לתוך המחילות. נכנסים למחילה, לפעמים יש זכרים שאיבדו את הנקבות בים. תוך כדי המסע, מתו נקבות, ואין לו, עכשיו הוא חפש לו איזה מאורה. אז הוא מנסה להיכנס למאורה של זוג אחר. וואי, וואי, וואי. יוצא הזכר, מתחיל, עכשיו של נקבה, מתחיל לנקר אותו, לנקר אותו, וזו כזה זב דם, כולו שותה דם, כן, כזה מבויש ועצור. כן? אז מה רוצה להגיד? זה דימוי. אגב, אתה נכנס למחלוקת, למה? הוא נכנס למאורות של אחרים, והוא מוצא שמה בעלי בית חזקים. אנשים שלא מוכנים לוותר על הטריטוריה שלהם. לא מוכנים לוותר. ומזה מתפתח קטרוג, המריבות, מחלוקות קשות מאוד. צריך לדעת שיסוד המחלוקות שיש בדורנו, זה תוצאה של השגת גבול, שאנשים לא מכירים את מקומם, ומתוך כך לא מכבדים גם את מקום הזולת. שעשה כורחה בישראל, יצא להשתלט על אחרים. נכנס למחלוקת, מצא לוחמים נועזים, שמגינים על הטריטוריה שלהם. והמלחמה מתפשטת בעולם. זה יסוד המלחמות בעולם. אגב, לא ניתן למין שמיים. ומתוך כך נכנס למחלוקת. ומין המחלוקת, שאתה רוצה לקחת את חלקו של הזולת, יוצאת גם, יוצאת קנאה. יוצאת קנאה. אתה מקנה לדבר שאינו שלך. כי אמרנו שהגאווה, הכוח שלה, זה לנחס בדמיון הכל אליי. הגאווה יושבת על הדמיון, ראינו את זה פעם, ארבעת יסודות הגאווה. בתוך הגאווה יש שתי מרכיבים דמיוניים, לא ניכנס לזה כרגע. מסביר את זה שמה, כן? יסודות הגאווה וכן הלאה. מסביר את זה שמה, מכיוון שבתוך הגאווה יש שתי תמריצים דמיוניים, כן? המרכזי שבהם. זה שהדמיון מדמה לך שחלק חברך הוא שלך. הוא מדמה לך את זה. לכן ברגע שהוא מחזיק במשהו ולא נותן לך, אתה מרגיש כאילו הוא לוקח את החלק שלך. ואתה מתחיל לקנא. אגב, גם הקדוש ברוך הוא קנאי. מה זאת אומרת שהשם הוא קנאי? חיללו את שמו. אז הוא לוקח את החלק שלו מהגזלן. זה נקרא קנאה אלוקית. כי אל קנה השם ונוקם. אל תיקח לו את המרכזיות. אתה תיקח לריבונו שלו את המרכזיות, הוא יקנה לחלקו. זה בסדר גמור. כי באמת זה חלקו. יריע אף יצריח. כן? יריע, יקנה. תודה, איזו שאלה. אל נקמות השם. הוא נוקם. הוא מקים את כבודו המחולל. הוא יוצא לעשות סדר במציאות. אבל יכול להיות אדם שפועל את אותה פעולה של קנאה, אבל לא באופן אמיתי. הגאוותן. הגאוותן, כמו שאמרנו, מעמיד עצמו במרכז ומנחס לו את כל הנקודות שנמצאות בעצם במעגל, ושמישהו מנסה להתגדר בחלקו, להיות בעל שם, בעל תפקיד, בעל רכוש משלו, הגאוותן רואה בזה מורד במלכות. והוא יוצא לטפל בו. הוא מקנה בו. עכשיו, לא בטוח שהוא יצליח לטפל בו, יכול להיות שהוא יותר חזק ממנו. יש לו שרירים יותר גדולים, כן? יותר חזק. הוא לא ייתן לגאוותן לפגוע בו. אבל הוא יקנה בו. הוא יקנה בו. כל רגע שהוא יראה את אותו שכן, כן? עם איזה משהו שאין לו, הוא יקנה בו. ועל ידי קנאה, הוא גם יבוא לידי שנאה. ומשנאה אפשר להגיע יותר רחוק. הוא לא ממשיך עם השלשלת, אבל הוא משאיר מקום לדמיון שלנו להבין מה מופיע אחרי שנאה. אחרי שנאה יש נקמה? יכול להיות גזל? יכול להיות רציחה? רציחה? כל מיני דברים יכולים להיות. אבל זה לא נשאר בקנאה לבד. קנאה, מחלוקת, קנאה, שנאה, וכל אלו מידות פחותות מאוד כאשר יתבהר בעזרת השם. עצור כאן.